הרבה שנים יש לי שאלה קשה. כתוב בספר החינוך, ספר החינוך הוא, ספר החינוך הוא מהראשונים, זאת אומרת, מה שכתוב בספר החינוך זה תמיד אמת, כי זה ראשונים. כתוב בספר החינוך שאהבת הורים לילדים מוכרחת מהטבע. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא בטבע שהורים אוהבים את הילדים שלהם. לא שהאבא הוא מבין בחינוך, לא שהאבא יודע לחנך, אלא הקדוש ברוך הוא ברא שכל אבא, לא משנה, מבין, לא מבין, יודע, לא יודע, הוא אוהב את הילדים שלו. במציאות אנחנו רואים הרבה פעמים אנשים שלא מתנהגים ככה. זאת אומרת, הם לא אכפת להם הילדים שלהם, ולא מתחשבים בילדים שלהם, ועושים דברים שלא טוב, מזיק להם, מזיקים לילדים שלהם. זאת אומרת, אנחנו רואים במציאות שמה שאומר ספר החינוך, שאהבת הורים לילדים מוכרחת מהטבע, במציאות הרבה פעמים זה לא ככה. במציאות זה לא ככה. וזו שאלה שמטרידה אותי הרבה שנים. הרי הבן אדם אמור להתנהג לפי חוקי הטבע, אז למה? וזה לא אדם אחד, זה הרבה אנשים קורה יש לזה כמה תשובות לשאלה הזאת. יש הורים שאוהבים את הילדים, אבל זה כמו אחד אוהב לאכול, אבל אוכל אוכל לא בריא. זאת אומרת, לפעמים אדם אוהב לאכול, אבל האוכל שהוא אוכל זה אוכל לא בריא. אז אנחנו שואלים, מה, אתה אוהב את עצמך? למה אתה אוכל? כי אתה אוהב את עצמך, אתה אוהב את זה שלך. אז למה אתה אוכל לאוכל לא בריא? אז נכון שהוא אוהב את עצמו, אבל השיקול דעת שלו הוא לא נכון. הוא לא יודע איך לאהוב את עצמו. זאת אומרת, הוא לא יודע איך הוא יאהב את עצמו. אז הוא אוכל לאוכל לא בריא, כי הוא יש לו טעות. אז לפעמים אנשים אוהבים את הילדים שלהם, אבל יש להם טעות איך להתנהג עם הילדים. אז לנו נדמה שהם לא אוהבים אותם. זה לא נכון שהם לא אוהבים אותם, אבל יש להם טעות איך להתנהג. למשל, ילד מבקש שיעורי עזר. קשה לו בלימודים, הוא צריך עזרה. העזרה עולה כסף. האבא לא רוצה להוציא כסף בשביל לעזור לילד. אז מה אני אגיד? אתה לא אוהב אותו. אם היית אוהב אותו, היית כן מוציא כסף. זה צורה אחת של הסתכלות. אבל אפשר גם להסתכל על זה אחרת. יש מילה שנקראת סדר עדיפויות. זאת אומרת, כל בן אדם בכסף, יש לו סדר עדיפויות. אחד חושב שיותר חשוב בגדים, השני חושב יותר חשוב רהיטים, השלישי חושב יותר חשוב אוכל, הרביעי חושב יותר חשוב לקנות עוד דירות, שיהיה רכוש, החמישי חושב יותר חשוב דברים שמביאים כבוד, כן? כל אחד יש לו, השישי חושב שיהיה תוכנית חיסכון, כל אחד יש לו מחשבה אחרת מה טוב, מה נכון, מה טוב. אנשים לא חושבים אותו דבר. אז הוא חושב שטובת הילד שיהיה לנו כסף יותר מטובת הילד שיצליח בלימודים. זאת אומרת, יש לו טעות בסדר עדיפויות. זה לא שהוא לא אוהב את הילד, אלא יש לאבא הזה טעות בהבנה של סדר עדיפויות בחיים. מה יותר חשוב, מה פחות חשוב. איך לבנות את הסדר עדיפויות שלו בחיים. אז לא תמיד זה, אבל יש מקרים שזה להדיה. דוגמה, אני ישבתי עם אישה שאמרה לי שהיא רוצה להתגרש מבעלה. היה לה כל מיני טיינס נגדו, אבל זה לא היה טיינס קיצוניות. זאת אומרת, הוא לא היה מתעלל בה, הוא לא היה דברים קיצוניים. היה כל מיני דברים לא כל כך קיצוני. אז אמרתי לה, תראי, לילדים, גירושין לילדים, זה נזק נורא גדול. זה נזק נורא גדול. אז למען הילדים, אל תתגרשי. היא אומרת, לא אכפת לי מהילדים שלי, אכפת לי רק מעצמי. לא אכפת לי הנזק שלהם. אני לא צריכה לסבול בשביל הילדים שלי. פה באמת באה השאלה, פה באמת מה השאלה, איפה חוקי הטבע שאדם אוהב את הילדים שלו בחוקי הטבע. אז יש דבר כזה שלפעמים בן אדם יש לו לחצים. יש לו לחצים, הוא נתון בכל מיני לחצים, והלחצים שולטים בבן אדם, והוא באמת לא מתנהג לפי הטבע הנכון. זאת אומרת, צריך לדעת שהתנהגות נכונה לא תמיד היא בגלל שאדם טיפש, או אדם לא מבין, או אדם לא נורמלי, אלא התנהגות לא נכונה היא הרבה פעמים בגלל שאדם נמצא במצבים של לחץ. אני מכניס אדם למצבים של לחץ, ואז הלחץ שולט עליו. ואז הלחץ, דוגמה פשוטה להבין את זה, אדם שנהיה בכעס, אדם שכועס, אז הוא שוכח הכל, הוא רק זוכר את הכעס שלו. הוא מתנהג רק לפי הכעס שלו, והוא לא זוכר שום דבר אחר עכשיו. אז מה שולט עליו? הכעס. שולט עליו עכשיו הכעס, או אלבון, אדם נעלב. אז בגלל האלבון הוא נותן תגובות שלא מתאימות לשכל הישר. אדם למשל, לקח משכנתה גדולה. הוא חייב לשלם אלפי שקלים כל חודש. יש לו בוס בעבודה שלפעמים מעליב אותו. אז הוא מתרגז, הוא אומר, אז אני עוזב את העבודה. רגע, ואם אתה עוזב את העבודה, יש לך עבודה אחרת? לא. מאיפה תשלם משכנתה? אפילו חודש, חודשיים. אחר כך נמצא, אבל אין לך. אין לך. אז מה ההיגיון? קודם תמצא עבודה אחרת, אחר כך תעזוב, כי אתה לא יכול להיעלב, אתה לא יכול להיעלב, כי אין לך אפשרות כספית. לא, לא אכפת לו. זה לא שלא אכפת לו באמת שאין לו שכל, אלא לא אכפת לו כי שולט עליו האלבון יותר מכל דבר אחר. זאת אומרת, השאלה מה שולט על הבן אדם. לפעמים, כן, לפעמים, גם בשכל, לפעמים סדר עדיפויות שולט עליו בצורה לא נכונה. גם מבחינת שכל, לפעמים הסדר עדיפויות שלו הוא לא נכון. זאת אומרת, לא תמיד ההתנהגות שאנחנו שואלים שאלה, איך אדם שאוהב את הילדים שלו, קורה שהוא מתנהג לא כמו שהוא אוהב את הילדים שלו. זאת אומרת, זו שאלה שהיא קיימת בהרבה הרבה בתים, בהרבה הרבה מקרים. אני לא פעם פוגש אנשים שיש להם בעיות שלום בית. אני פוגש אישה שיש לה תלונות נגד בעלה, תלונות בלי שכל, סתם לא נכונות. ואז אני שואל כזה אישה. תגידי, אמא שלך אהבה אותך? היא אומרת לו, אף פעם לא. זאת אומרת, היא מתנהגת לא טוב עם בעלה, כי אמא שלה לא אהבה אותה. תשאלו מה הקשר? מה הקשר בין בעלה לאמא שלה? יש מילה שנקראת אמון רגשי. זאת אומרת, ילד מרגיש שאמא שלו או אבא שלו לא אוהבים אותו, לפעמים ילד אומר, הם לא אוהבים אותי, והם צודקים שהם לא אוהבים אותי. לא אומר את זה בפה. אומר את זה בתת מודע שלו, בבפנים שלו. הוא אומר, הם לא אוהבים אותי, והם צודקים שלא אוהבים אותי, כי אני סוג ב', אותי אי אפשר לאהוב. זאת אומרת, ילד אומר, ההורים שלי לא אוהבים אותי, כי אני סוג ב', אותי אי אפשר לאהוב. ואז הוא לא מאמין לאהבה. ואם הוא מתחתן עם האישה הכי צדיקה בעולם, שמתנהגת אליו הכי יפה, אז הוא יגיד, היא מתנהגת אליי יפה בגלל שהיא צדיקה, לא בגלל שהיא אוהבת אותי. זאת אומרת, היא צדיקה, ואם היא לא צדיקה, אז הוא יגיד, היא עושה הצגה. היא עושה הצגה, זה לא האמת. זה לא האמת. כל מה שמתנהגת יפה, זה לא האמת. זה לא בגלל שהיא אוהבת אותי, זה רק הצגה. כי למה? כי הוא, כשהיה ילד קטן, אמר, אותי אי אפשר לאהוב, אז הוא לא מאמין לאהבה. זאת אומרת, יש מילה שנקראת אמון רגשי. אין לו אמון ברגש. ואז האדם הזה לא מאמין לשום דבר, לא מאמין שאשתו, לא מאמין שהילדים שלו, לא מאמין לאף אחד, אז הוא מתנהג כמו אחד שלא מאמין. זאת אומרת, מה אני מראה בכל הדברים האלה? שהרבה פעמים ההתנהגות של אדם מלחצים ומבעיות קובעת את מה יהיה איתו ולא האמת שלו, לא האמת שיש בתוכו. אני פגשתי לפני שבועיים בחור ישיבה, ישיבה קטנה, סוף שיעור ב', בחור בן 15, שהוא רוצים לזרוק אותו מהישיבה. ילד טוב, ילד מאוד טוב, ילד עם מידות טובות, עם יראת שמיים, ילד שאוהב ללמוד, יש לו ראש טוב. רק מה? הוא ישן בבוקר עד 11-12, רק אז הוא קם. אז הוא לא בא לתפילה ולא בא לשיעור של הבוקר ולסדר של הבוקר. והישיבה אמרה לו כמה פעמים, ושום דבר לא עזר, אז החליטו לזרוק אותו מהישיבה. עכשיו, השאלה, הישיבה צודקת, לכאורה כן, אי אפשר לנהל ישיבה שבחורים ישנו עד 11-12. זאת אומרת, הישיבה ודאי צודקת מבחינת הניהול של הישיבה. אבל אם אנחנו נזרוק ילד כזה לרחוב, מה יקרה איתו? והוא ילד מצוין. הוא ילד מצוין. שאלתי את הילד מה היה כשהיית בהתחלת שיעור א'. הוא אומר לי, הייתי הכי טוב בכיתה. הייתי הכי מצטיין בכל השיעור. אז איך מהכי מצטיין בשיעור נהפכת להכי גרוע בשיעור שרוצים לזרוק אותך? בוא נבין איך זה קרה. הוא אומר, אני לא יודע. אני לא יודע איך זה קרה לי. ואז שאלתי אותו, תגיד, האם אתה פרפקציוניסט? מה זה פרפקציוניסט? פרפקט זה מושלם. האם אתה ילד שאצלו הכל צריך להיות מושלם? אם זה לא מושלם, זה לא שווה. יש אנשים שאם זה לא 100%, אז זה 0. זאת אומרת, או 100 או 0. אין 90%, אין 80%, אין 70%. אצלם הכל צריך להיות 100%. ואם זה לא 100%, אז זה כלום. אז זה כלום. זו תכונה שהיא מאוד מאוד מסוכנת. זו תכונה שמאוד מאוד... יש אישה שמנקה את הבית עד הסוף. פתאום היא רואה איזה קטם אחד קטן באיזה ארון אחד במרפסת. היא אומרת, הבית שלי מלוכלך. מה הבית שלי מלוכלך? הבית נקי, יש איזה קטם אחד, אבל הבית נקי. לא, הבית מלוכלך. למה? היא לא, אם היא, הפרפקציוניסטים לא רואים את הטוב, הם רואים את הרע. הם רואים מה חסר, מה אין. ומה שאין אצלהם, זה הכל. זה נהיה הכל לא שווה. עכשיו, תשמעו, זה סיפור מאוד מעניין עם הילד הזה. ראיתי שהוא פרפקציוניסט, אז אמרתי לו, תשמע, אז אתה מרגיש שאתה במבחנים קיבלת לפעמים 95, 90, וזה בעצם לא הצלחת, נכשלת. הוא אומר, נכון. נכון, כשהייתי מקבל 95 או 90, הרגשתי שאני נכשלתי. ואז מה הוא עשה? לא רצה ללמוד. היה לו קשה ללמוד, אבל הוא הבין שצריך ללמוד, אז הוא נהיה עצוב. הוא נהיה עצוב מזה שהוא לא מצליח כמו שהוא רוצה, הוא איבד את שמחת החיים. לא היה לו שמחת חיים, הוא נהיה ילד עצוב, ילד בלי שמחת חיים. כשילד חי בלי שמחת חיים, הוא סובל נורא. אדם שחי עם עצוב, עם עצבות, הוא חי בסבל, הוא סובל. כל אדם שחי במצב של עצבות, הוא חי במצב של סבל. ילד שהוא פרפקציוניסט, יותר קשה לו גם הסבל. זאת אומרת, כי אצלו הכל בקיצוניות, אצלו הכל חייב להיות 100, אז גם יותר קשה לו כשהוא סובל, הסבל שלו יותר חזק מהסבל של אנשים אחרים. גם כשהוא סובל, הוא סובל יותר מה שאחרים סובלים. איפה ילד מבוגר, זקן, צעיר, בריא, חולה, לא סובל? יש מקום אחד שאנחנו לא סובלים בחיים. איפה לא סובלים? כשישנים. כשמישהו ישן, הוא שוכח את כל הצרות שלו, הוא שוכח את כל הדברים הלא טובים, הוא חולם לפעמים חלומות טובים. כשישנים, אני לא בצרות. אז לקום בבוקר בזמן, זה להיפגש עם הסבל, להיפגש עם הצער. אז יש לו מנגנון הגנה בתוך הגוף, לא בכוונה, לא שהוא החליט ככה. יש לו מנגנון הגנה. כמו שאני בא לתת למישהו סתירה, אז הוא שם יד על הפנים. למה הוא שם יד על הפנים? הרי בן כהן ייתן לו סתירה על היד. אבל על היד פחות כואב מה שעל הפנים. אז הוא מעדיף לקבל את הסתירה. תמיד אדם יש לו אינסטינקט להגן על עצמו. לפחות שיחב פחות. אז הוא שם את היד שייתן, יקבל מכה ביד, פה פחות כואב מה שפה. יש אינסטינקט של הגנה. האינסטינקט הזה של ההגנה אומר, אל תקום בבוקר, כי אם אתה תקום אתה תסבול. תמשיך לישון. האינסטינקט הזה של ההגנה אומר לו, תמשיך לישון. בטבע, רבי רוחם המשגיח של ישיבת מיר, אמר שכל מיני מידות אדם נולד איתם. למה? אחד שאבא שלו קמצן, הוא נולד עם מידות של קמצן. אחד אבא שלו כעסן, הוא נולד עם מידות של כעסן. כן, מידות זה בדרך כלל ירושה מהאבא. יש דבר אחד, הוא אומר, שלא ירושה. עצלנים. מי שעצלן, זה לא ירושה. למה? כי הוא טוען שאף ילד לא נולד עצלן. אף ילד לא נולד עצלן. והראיה, שילדים קטנים יש להם מרץ, הם לא יכולים לשבת 10 דקות מקום אחד. הולכים, חוזרים, רצים, משחקים. ילד לא יכול לשבת 10 דקות בשקט, בלי לזוז. אז רואים שילד בטבע, הוא לא עצלן, הוא ההפך, הוא כל הזמן עם מרץ, הוא כל הזמן רוצה ללכת, כל הזמן רוצה לעשות, כל הזמן רוצה לקפוץ, כל הזמן רוצה... ילד הוא תוסס, ילד קטן הוא תוסס כל הזמן. אין לו דבר כזה לשבת, להסתכל על, 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 על הגג, על המנורות. מה? לא, כל הילדים. כל הילדים הקטנים, אתה לא יכול להושיב ילד שישב ולא יזוז. מה? מנלכולית זה מחלה. אבל ילד נורמלי זה מחלה. מנלכולית זה מחלה. כן. זה לא הנורמלי של ילד. בנורמלי, ילד הוא מלא מרץ. הוא כל הזמן... לא, יש לו משהו במוח. זה משהו במוח, המנלכולית. אבל בנורמלי, ילד יש לו המון מרץ. המון מרץ. הוא... אבל מה, אחרי שפעם אחד הוא תואם את העצלות, הוא רואה שזה טעים. הוא רואה שזה טעים, אז הוא כבר נשאר עם זה. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו מרץ, אבל ביום אחד אנחנו תואמים איך זה להיות עצלן, איך זה לא לקום, איך זה סתם לשבת, איך זה לא לעשות. אחרי שתואמים את זה, מתרגלים לזה ונהיים כאלה. ילד בטבע לא אמור לישון יותר מ7 שעות בלילה. הוא לא צריך, הגוף שלו לא צריך. איך שהקדוש ברוך הוא ברא את הטבע של הילד, הוא לא צריך לישון יותר מ7 שעות בלילה. אז איך יכול להיות שילד ישן 12 שעות? הלך לישון ב-11 וקם ב-11, איך יכול להיות שילד ישן 12 שעות? זה לא בטבע. זה נגד הטבע הנורמלי. בטבע הנורמלי אדם לא צריך 12 שעות שינה. התשובה, הוא לא ישן כי הוא צריך, הוא ישן כי הוא בורח. הוא ישן כי הוא בורח מהבעיות שלו. הילד הזה רוצה לא להיות עצוב, קשה לו לסבול את זה שהוא עצוב. הוא בורח מהבעיות שלו של החוסר שמחת חיים. זה הדבר הכי קשה לילד הזה. והמקום שהוא בורח זה השינה. זה השינה. אמרתי לילד, בוא נעשה תרגיל. אתה כל בוקר שיעירו אותך, בשנייה הראשונה תגיד לעצמך, אני מפסיק לברוח. אני לא בורח, אני קם. אני לא אברח, אני קם. ומה שאני עצוב, עכשיו אני אשמח על זה שהצלחתי לקום. הנה, אני אמצא מה לשמוח. בוא ניקח את הבעיה, נהפוך אותה לתרופה. תגיד לעצמך, עכשיו אני שמח על זה שהצלחתי לקום. עכשיו, בדרך כלל, כשאדם יש לו תפקיד מוגדר, שנותנים לבן אדם תפקיד מוגדר, אתה תעשה ככה וככה, ויהיה לך ככה וככה. זה אדם מסוגל לעשות. כשאדם שיש לו תפקיד מוגדר, הוא יכול לעשות. אני אומר למישהו, אתה תשב עכשיו 4 שעות על הכיסא בלי לקום. נגיד, קשה לי, אני לא יכול לשבת 4 שעות בלי לזוז. אבל אם הוא נהג מסעית או נהג אוטובוס, ואני אומר לו, עכשיו אתה תיסע לקריית 8, אז הוא יושב 4 שעות על הכיסא בלי לקום, והוא יכול.
זה משעמם.
זה לא עניין של משעמם או לא משעמם, זה עניין של... כשאדם שיש לו תפקיד, לי יש חברוסה בכולל שאני לומד בבוקר, יש לי חברוסה, יהודי בן 83. החברותה שלי יהודי בן 83. והוא... מתפלל בראש השונה ויום כיפר, הוא מתפלל מוסף לפני העמוד. זה לעמוד 4 שעות על הרגליים של תפילת מוסף. שאלתי אותו, תגיד, שאתה עולה לאוטובוס, לנסוע מפה עד גאולה, זה 20 דקות, יש לך כוח לעמוד או שאתה חייב לשבת? הוא אומר, בטח שאין לי כוח לעמוד, אני חייב לשבת. אמרתי לו, אז למה 20 דקות באוטובוס אתה לא יכול לעמוד, ו4 שעות בתפילה אתה כן יכול לעמוד? יותר מזה, אם יהודי בא לבית הכנסת, חדש, לא התפלל שם אף פעם, בראש השנה, אומר לו הגבאי, סליחה, אתה יכול לבוא פה להתפלל, לא אכפת לי, אבל אין לי כיסאות, הכיסאות הכל תפוס, אין לי מקום שלך לשבת. הוא יישאר להתפלל, לא יחפש בכנסת אחר, מה, יעמוד 4 שעות תפילה בלי לזוז? ופתאום יהודי בן 80 יש לו כוח לעמוד 4 שעות, מאיפה? מה התשובה? יש לו תפקיד. בן אדם שיש לו תפקיד, הוא יכול. ככה זה הטבע של האדם. ולכן כשילד נכנס למצב שהוא חי בצורה לא טבעית, כשילד פתאום נופל לקושי לקום, לתת לו אנשים לא עוזר, לתת לו פרסים לא עוזר, זה בדוק ומנוסה, כל הילדים שישנים עד מאוחר לא עוזר להם לא אנשים וגם לא פרסים, להבטיח אני אקנה לך זה, אני אתן לך זה, כל זה לא עוזר. להעמיד לו תפקיד זה תמיד מצליח. אם מצליחים להעמיד לו תפקיד, הוא קם בשביל תפקיד מסוים. לפעמים יש לו תפקיד להעיר את האח שלו הקטן. לפעמים יש לו תפקיד לעשות, אני לא יודע מה, אתה מביא לחמניות הביתה לפני התפילה, שיהיה לכולם לאכול. לא משנה מה. אבל אם אנחנו נותנים לילד תפקיד, יש לו כוח לקום. פה היה לי יותר קל, כי הילד הזה הסברתי לו את הבעיה שלו, אמרתי לו, יש לך תפקיד לרפא את הבעיה שלך. וברוך השם הוא הצליח ויצא מכל הצרות שלו. זאת אומרת, אבל זה לא דווקא המקרה הזה, אני מדבר באופן כללי. ילד, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, בטבע ילד לא יושן 12 שעות, ואם הוא יתנהג לא לפי חוק קבע, סימן שיש לו בעיה. לא תמיד אני יכול לפתור את הבעיה שלו, אבל אני יכול לתת לו תפקיד, והתפקיד יגרום שהוא יצליח להתגבר על הבעיה שלו. זאת אומרת, לא, אנחנו תמיד צריכים לחשוב איך לחשוב, הילד הזה, אם הוא לא מצליח לקום, הוא לא רשע. נקודת המוצא, ילד שלא מצליח לקום בבקרים, הוא לא רשע. הוא ילד עם מצוקה, הוא ילד עם בעיה. לפעמים בעיה גדולה, לפעמים בעיה קטנה, בעיה צודקת, בעיה לא צודקת. ילד עם בעיה. ילד עם בעיה, ברגע שאנחנו יודעים לעזור לו, ולעזור לו זה לתת לו כלי שיוציא אותו מתוך הבעיה שלו, ואז הדברים יכולים להסתדר. היה לי סיפור עם יהודי שבזבז כסף, הרוויח טוב, אבל שרף כסף כל הזמן. ואשתו עמדה מיואשת, לא יודעת מה לעשות. אמרתי לה, תגידי לו, יש לנו בת לחתן עוד 2 שנים, אני רוצה דחוף, בוא נתחיל לעשות חיסכון לחתן את הבת. הוא קיבל תפקיד, הוא הפסיק לבזבז כסף. הוא הפסיק לבזבז כסף. וזה הגיע עד כדי כך שהצליחו אפילו לקנות דירה לבת. תמיד אחד הכלים הכי חזקים למצוקות של אנשים זה לתת להם תפקיד. התפקיד עוזר לאנשים, וגם לילדים, עוזר להם לצאת מתוך המצוקה ולהשתחרר מהבעיה. צריך לדעת, בעיה אי אפשר לפתור עם כוח. בעיה צריך לפתור בתחבולות, תעשה לך מלחמה. תודה רבה.